החלל, הגבול האחרון. זהו מסעם של עידן זיירמן וארז רונן. משימתם, לצפות בכל הפרקים של סטאר טרק לפי סדר כרונולוגי, לדבר עליהם ולצעוד בעוז למקום בו אף אדם לא צעד מעולם.
שלום, אני עידן זיירמן.
ואני ארז רונן.
אני פעם שלישית פה.
פעם שלישית.
איפה טעינו? איפה צדקנו? יאללה, כן, בבקשה. שלום לכולם. הגעתם לפרק הטוב ביותר בסדרה. שמי אלון גרואריה. פעם הייתי אדם עם רפוטיישן, והיום אני, אתה יודע, ביץ' שלכם.
כן. אנחנו לא רגעים לראות אותך בלי טריבל על הכתף.
זה נכון. אני אספר לכם, פעם הגעתי לפה בגלל שהיה פרק על הטריבלים, כאילו הוא פרק מצחיק, ואני נחשב כאיש שמתעסק בקומדיה, ואז מסתבר שאני מאוד משחק אותה, כאילו אני, זה, מה אתם קוראים לי? אבל אני חננה דפוק שאוהב סטאר טרק, ותמיד אמרתי, יום אחד תגיעו לסרט הרביעי, ונדבר עליו, והסרט הרביעי של סטאר טרק, גם אם אתם במקרה נפלתם על הפרק הזה, ואין לכם מושג בסטאר טרק, לכו לראות אותו, כי הוא סרט מעולה. זהו, אני כאילו לא רוצה להשתפך יותר מדי בשלב כל כך מוקדם.
לא, נדבר על זה עוד מעט, אבל כן. כי ידענו, מהרגע שהזמנו אותך לפרק של הטריבלים, ידענו שאנחנו מזמינים אותך לעוד פרקי טריבלים.
יפה, כן.
האמת לא, עכשיו די סיימנו עד לארבע שנים.
בסדר, יש עוד איזה 10 שנים נפגש.
כן, כן, משהו כזה. אבל ידענו שצריך להביא אותך לדבר על סטאר טרק 4.
נכון, סטאר טרק 4.
אז כן, אז כמו שהבנתם, אנחנו הולכים לדבר היום על הסרט הרביעי. בסרט הסרטים של סטאר טרק, הסרט הרביעי באמת עכשיו, אנחנו מאוד מתנצלים על מה שהיה בפרק קודם, The Voyage Home, או כפי שקראו לו בעברית.
לוויתן על הזמן.
הוא הוקרן במקור בתאריך 26 בנובמבר 1986, וכרגיל, כדי להכניס אתכם לעניינים, ניתן לאורח הכבוד שלנו את הזכות לתמצת את כל מה שקרה בו, בדקה אחת, בלבד. אלון, התכוננת לזה, בטח.
טוב, אז ככה, סטאר טרק 4, ומשהו קשה, ארוך ורטוב מתקרב לכדור הארץ. זה סטאר טרק 4, כן. והוא עושה קולות והוא מטפטף בחלל, והוא מאיית את האוקיינוסים, והוא שואב להם את החשמל, והוא עושה סופה. ספוק עולה על זה שזה משהו שרוצה לדבר עם לוויתנים, אבל אין לוויתנים. כדי שהדבר הזה ילך ולא ירוס את העולם, צריך לנסוע למאה ה-20, ל-1986, ולהביא לוויתנים שנכחדו כבר מזמן. נוסעים, מגיעים לסן פרנסיסקו, מגלים שאין להם איזה דליטיום, שזה איזה חרטוט שצריך להטעין אותו עם קור גרעיני. הם מחביאים את הספינה הבלתי נראית שהם נמצאים בה, שהם גלבו מהקלינגונים בגולדינגט פארק, מפחידים פועלי זבל, יוצאים לעבודה, מוצאים לוויתנים, בונים אקווריום בספינה, מתאהבים בדוקטור לביולוגיה ימית אחת, ממציאים אלומיניום שקוף, אם הם היו נוחתים שנתיים קודם, הם היו רואים Back to the Future, מבינים שאסור לשנות את העתיד, וזהו, והם מוצאים את הכל, מוצאים את שקף מבית חולים, הם מגדלים כדליה למישהי, נלחמים בצעדי לוויתנים, נוסעים לעתיד עם אפקט מוזר, אבל סבבה, וזהו, קפטן קירק מורד בדרגה, שהוא גם כן סבבה עם זה, כי נמאס לו לגנוב ספינות כדי לטוס בחלל, עכשיו הוא יכול להיות קפטן. זה היה הסיכום של הסרט.
מעולה.
עכשיו, אני אגיד באמת, באמת, באמת הסרטים הזוגיים טובים. כאילו, סרט אחד, אני לא שומע את הפרק, אני לא יודע מה אמרתם עליו, אבל הוא ארוך ומייגע.
זה מה שאמרנו עליו, יפה.
אורי פינק אהב אותו, אבל
עכשיו נרגיש כזה כמו סרטים שיצאו אחרי הקורונה, שלא באמת בדקו אותם לפני שהוציאו אותם, ואז מגיע הסרט השני, שהוא מעולה, מעולה, אני לא יודע מה אמרתם עליו, אבל הוא מעולה, ואז מגיע הסרט השלישי שהוא פחות מעולה, אבל הוא בסדר, ושניהם נורא הצליחו, ואז מגיע הדבר הזה, והסרט הזה, החוויה, עכשיו אני מדיבורי דינוזאור, אני בילדותי הייתי מקליט את הסרטים האלה, כאילו היה פעם איזה מידל איסט, היה ערוץ כזה, ועם תרגום בערבית, והם היו, בגלל שזו תחנה נוצרית, הם היו חותכים את הקללות, והסרט הזה, יש בו הכי הרבה קללות מכל הסרטים של סטאר טרק. אז מלא רגעים היו כזה מיוט, כאילו מישהו לוחץ מיוט, 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 ואני לא הכרתי את כל הכללות, את הדאבל אסוניו וכל האלה, כי הם ניקו אותו לקהל הדתי. כי אם אתה מראה בן אדם שלא יוצא לו קול מהפה, והמוזיקה נחתכת, הוא מניח שאין כללות בעולם. הוא מניח שכשאנשים רוצים כלל, אז לא יוצא כלום. אז אני הכרתי גרסה מסומזרת, אלה הם חיי בתקופת האנטנות. ככה אני בעצם נחשפתי לסרטים של סטאר טרק, הייתי כאילו מקליט אותם מהמידל איסט, כי לא היה כל כך זה. וזה סרט מעולה. הוא לא רק מעולה, עכשיו אתם בטח תגידו, הבן אדם מתלהב, אבל הוא לא רק מעולה יחסית לסרטים של סטאר טרק, הוא מעולה לדעתי אובייקטיבית ביחס לכל סרט שהוא. הוא אצלי היה ברשימה של הסרטים שראיתי הכי הרבה פעמים, ואני אומר שלא התכוננתי לפרק הזה, כלומר לא צפיתי בסרט לפני שהגענו לפה, ועדיין אני יכול להגיד לכם, Hello computer, nuclear missiles, see you around the galaxy, אני זוכר את המוזיקה של צ'קוף צ'ייס, זאת אומרת זה סרט באמת שלמדתי אותו יותר מדי בעל פה, אני יכול להגיד לכם שיש סצנה בסרט המוסד, שמישהי דופקת, די הימלבלוי דופקת על ה כניסה למוסד, ואז נפתח מאחורי, מי שלא מכיר לא משנה, אבל עשיתי סרט כזה, נפתח מול הכנסת הסלעים בגן הורדים, ממש ניסיתי לשחזר את הקטע שהיא דופקת על החללית, ואז היא משוגרת פנימה, זה חדר לתוכי בקומות ב... זהו, כי אני חושב שהסרט הזה באמת מעולה, ועוד דבר נורא מגניב לדעת עליו, זה שזה סרט של ספוק ביים. הוא עשה עבודה מעולה, והסרט הזה ממש מגניב, מה שכן, קפטן קירק הבנתי נורא קינה בו, ואז הוא עשה את הסרט החמישי, ויצא אחר.
אז אוקיי, אז הסרט החמישי נדבר עוד המון זמן, בפברואר 2025, אני עכשיו רואה, הוא יצא בזמן עונה שנייה של The Next Generation, אני אגיד את החוויה שלי עם זה, ואז ארז תגיד, מה אתה חושב?
כן.
אני התחלתי הרי מ-The Next Generation, אני ילד שגדל ב-80s, 90s, לא ראיתי TOS, ואת הסרטים של TOS השלמתי בצורה מאוד מפוזרת אחר כך במשך השנים, הכירנו את זה בכנס פה, הכירנו את זה בכנס פה, ואני זכרתי את סרט 4 בתור סרט טוב, בגדול, כי זכרתי אותו בתור סרט מצחיק וטוב. כמה שנים אחר כך ישבתי וראיתי עם אשתי את סרט 4, ושנינו מאוד מאוד נהננו מזה, וזה היה כיף. אבל עברו מאז הרבה שנים, גם אני וגם אשתי, הספקנו, כאילו אנחנו זכרנו שהוא מצחיק וטוב בגדול, אבל לא זכרתי עד כמה. ואנחנו יושבים ורואים את סרט 4 לפני, איזה שבוע לפני שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, אחרי הרבה זמן שלא ראינו אותו, והולי שיט, יו, אני לא חושב שעד הנקודה הזאת כל כך התפוצצתי מצחוק מסטארטרק, והיה לסטארטרק קומדיה. דיברנו על זה בפרק של הטריבלים, דיברנו על זה בסדרת אנימציה, דיברנו על זה גם בפרקים שלא התארחת, אלון, אבל לא, שום דבר לא הוציא ממני כאלה תגובות של צחוק כמו הסרט הזה. וכאילו, אוקיי, אם אני מוריד את זה שהסרט מתחיל בערך רבע שעה של סגירת קצוות מסרט 3, ועוד 10 דקות סגירת קצוות לקראת סרט 5, תראו, יש לנו עוד אנטרפרייז וכו וכו, אז כל מה שבאמצע זה סרט עם קצב של סרט, הוא מרגיש הכי מודרני מכל הסרטים, הוא זורם, הוא כיפי, אני אהבתי על זה, היה לי ממש ממש כיף.
אבל זה מלמד אותנו שאולי כל הסטארטרק הזה, הוא היה צריך ללכת לכיוון הזה, כלומר חבורת מטומטמים, שתמיד הם חכמים, וכולה חייזרים טיפשים, והם קירק מסדר אותם, ופה הם חברה מטומטמים שלא יודעים לפרוט כסף. למרות שאת המשכורות שלהם, הם הגדילו מאוד יפה בהפקה הזאת. אבל יש פה משהו נורא מגניב, זה גם, אני חושב שמכל הסרטים, הוא באמת הכי נאמן גם לסדרה המקורית. הוא מזכיר את הפשטות הזאת, לכן אני אומר באמת, זה אחד הטובים ביותר. עכשיו, הסיפור מאחורי הסרט, אתם רוצים שאני ארוס לכם גם את הטריוויה, או שאני...
לא, רגע, אבל אתם גם לרז להגיד מה דעתו.
מה אתה אומר על הסרט? מה אתה אומר על הסרט? אתה עכשיו מוקף, אתה חייב להגיד שזה מעולה, כי אם תגיד שזה לא טוב, אז כאילו, אתה יודע.
אז אני אעבור לתת הפודקאסט עם אלון, פשוט, כאילו, זה לא...
תגיד שזה טוב, אני לא יכול לבוא כל פרק, נו, כן.
זו הפעם הראשונה שאני רואה אותו כמו כל תכני הדור המקורי, וממש, גם, אני מסכים, זה שוב בניקוי ה-20 דקות הראשונות שהיו משעממות, הוא היה אחלה, הוא היה סרט טוב, אובייקטיבית, סרט 80s מעולה, והוא היה... הוא היה גם מפתיע, כאילו אני אנסה לחדש ולהגיד דברים שלא נאמרו כבר, אז כאילו אצלי איך ידעתי על מה הוא, אז כן ידעתי שזה מסע בזמן, וזה סיפור, צוות האנטרפרייז מגיע להווה בו המקום צולם, אני מניח שזה היה מפתיע בזמן אמת את הצופים, כאילו זה לא הדבר המיידי שחושבים, לשם הם יקחו סרט של מסע בין כוכבים, זה היה מגניב, זה היה מפתיע מסר האקולוגי, אני בטח נדבר על זה כן. יותר בהמשך, אני מניח.
יש מה להגיד על זה, כן.
כן, אבל אני חושב שהכי היה מפתיע זה שבאמת הסרט הזה לא לקח את עצמו ברצינות, אני חושב שזה היה תוכן סטארטרק שהכי פחות לקח את עצמו ברצינות שראינו עד היום, והוא צוחק גם על עצמו, בשלב מסוים אומר, כן, אמרנו שעדיף לא לקחת אנשים מהעבר או לא לשנות את ההיסטוריה, יאללה, כמה נזק אנחנו יכולים לעשות, יאללה, שיהיה. הם לא לקחו את המצבם ברצינות, היו סצנות נורא מצחיקות, שניכר היה שהשחקנים מאלתרים, וזה היה מעולה.
ממש, כן, נכון, יש שם רגעים שאתה רואה שזה, שבסופשוט הם עושים בורת ברחוב.
אני חייב להגיד גם, אפילו אנחנו מדברים על זה שהרבע שעה הראשונה של הסגירת קצוות היא משעממת, אבל אפילו שם היו, הסרט הזה פשוט היה כתוב יותר טוב, כי אפילו בחלק המשעמם, היו משפטים נהדרים, כמו הם הרי חוזרים לכדור הארץ בשביל לעבור משפט צבאי, והם נוסעים בחיילית קלינגונית לתוך שטח של הפדרציה, אז מי זה צ'קוב אומר שם, אני לא רוצה שירו בנו בדרך ללוויה של עצמנו.
נכון.
או שהם כל הזמן מתלונים על החיילית הקלינגונית, סקוטי, damage control is easy, reading klingon, that's hard. זה היה גם כתוב מאוד מאוד טוב, אפילו בחלקים המשעמים שלו, ואני לא, טוב, לא יודע אם יש הרבה מה להוסיף על זה. כן, נהניתי ממנו, זה סרט מצחיק, זה סרט שכמעט כל הניסיון שלו להומור עובדים, ואם כבר מדברים על הומור, פשוט את הסקטה, אני לא מבין, זה כל כך חותך הרבה מהסרט אם מורידים את הכללות ממנו. כן, עכשיו, כן. זה לא סאוף פארק, אף אחד לא אומרת, באפוד, המקסימום שהם אומרים זה דאמס.
כן, אבל בצפיפות גבוהה ביותר, נכון.
אבל זה פלוט פוינט שלם,
שקרק
מנסה להסביר לספוק, שבשביל שיקחו אותו ברצינות, הוא חייב לקלל, הוא חייב להכניס סקוויר וורד כל מילה שנייה, וזה מוביל לאחת הסצנות, לא הסצנה הובה עליי, אבל, what the hell are you doing here? attempting the hell to communicate. אז כן, עומר בסרט עובד נהדר.
תענוג, ואגב, נימו עם אישה ממשיך לשלושה גברים ותינוקת, שזה גם קומדיה מובהקת בכלל, בלי שום סיינס פיקשן, פשוט היה שובר קופות. זאת אומרת, הוא יצא בקריירה מקבילה של במאי קומדיות, אז סחטן עליו. סחטן עליו ופדיחה לשטנר. עכשיו, אתה יודע ששטנר לא רצה להשתתף בסרט הזה בכלל.
לא, לא ידעתי.
הוא לא רצה. קודם כל, בסרט השלישי קוראים לו החיפוש אחר ספוק, הם מוצאים את ספוק, אחרת לא היה סרט רביעי. ומצאו את ספוק ולקירק נמאס, והוא אמר שהוא לא רוצה להשתתף בפרויקט, ומאחורי הקלעים זה היה כי נימו מביים את זה, כי הוא הקפטן, ומה פתאום הקצין מדע מביים את הסרט. ותשעה חודשים נימו התעסק בתסריט שהוא פריקוול לסטאר טרק, על מה קרה באקדמי של סטאר טרק. תמיד חוזרים לרעיון הזה כשאין שיתוף פעולה. ואחרי תשעה חודשים, קירק שמע שהולך להם טוב, אז הוא אמר, יאללה, אז אני בכל זאת בא, זרקו את כל העבודה לפח והתחילו מחדש. אז תראו איזה בן אדם בעייתי, ואנחנו מאוד אוהבים אותו, אבל הוא האיש, כן. ואז, באותה תקופה, אדי מרפי היה ממש בסיס, זה היה אחרי השוטן בברלי הילס, ו-48 שעות, וכל מיני כאלה, ואני אומר, אני רוצה משהו כליל, ואני רוצה גם משהו בלי רע. בלי איש רע, שזה מאוד מסוכן לעשות סרט, בטח כשאתה מדבר על סטאר טרק, בלי איבל אמיתי שאפשר לכוון עליו את כל החיצים, כי אין רעים בסרט, זה מדהים, הרעים זה המאה ה-20, זה המציאות המחורבנת שאנחנו חיים בה.
Are we the baddies?
כן, זהו, וזה נורא קשה לעשות סרט בלי רע, כי גם הדבר הזה שמחסל את כדור הארץ הוא לא רע, שזה נפלא, באמת, לעשות סרט שכולם מהצד שלהם הם בסדר, כל הכבוד. הם החליטו ללכת על אדי מרפי, לא כאויב באולם ממול, אלא להכניס אותו לסרט, הם החליטו לעשות סרט עם אדי מרפי, במקור הוא היה אמור להיות פרופסור שחולה על חייזרים ושומע להנאתו מוזיקה של לוויתנים. באמת זה היה זה?
לא היה אמור להיות הנשיקה עם קירק בסרט. זה לא היה אותה, אתה אומר.
גם אדי מרפי הוא טרקי בעצמו, יש כל מיני סרטים אחרים, בומרנג שהוא אומר שהוא טרקי, כאילו הוא מאוד אוהב סטאר טרק. אולי הוא לא יהיה פנוי, אולי תדברו איתו. הוא לא יבוא לזה. על פי הסרטים האחרונים, יכול להיות שיש עוד זמן. ואז הבינו לאט לאט שבעצם, כדי שאדי מרפי להוציא ממנו את הטוב ביותר, צריכים לתת לו המון תפקידים, ואז החליטו לוותר עליו. אבל מי שכתב את התסריט, הוא זה שכתב לאדי מרפי את הקומדיות האחרונות שלו, ולכן הוא נורא מצחיק. זה כתוב על ידי תסריטאי לא של סיינס פיקשן, אלא של קומדיות. ואז הביאו את הבמאי של סטאר טרק 2, שגם כתב את התסריט, כדי לשכתב את ההתחלה ואת הסוף. ובגלל זה אתם דיברתם על שני סרטים קצת שונים, שההתחלה והסוף זה באמת כזה סטייק קצת כבד, ובאמצע זה קומדיה. כי זה שני תסריטאים שונים, כל אחד נתן את החוזקה שלו באזור שלו, וקיבלנו את הסטאר טרק הכי לכל המשפחה אי פעם, ואת הסרט הכי רווחי של סטאר טרק המקורי אי פעם, הוא עבר את $100 מיליון, ווואו, נוסחה נורא מנצחת. כמובן שמשחק כזאת צריך לעשות פעם אחת ולעבור חזרה לסרטים ש... אבל באמת זה סרט. טוב, עכשיו הדמות של אדי מרפי, הפכה לביולוגית ימית, שהופכת למנוסה אהבה, קוראים לה שחקנית קטרין היקס, שהיא מבוססת גם על איזה ביולוגית ימית מ-National Geographic, וכדי שהיא תיכנס לעסק, אתם הבנתם כבר שוויליאם שטנר מאוד אנטי כל הפרויקט, גם וויליאם שטנר שונא את הפרקים של המסעות בזמן בסטאר טרק המקורי. אז כאילו היה איבה כל הזמן, הוא כל הזמן שם רגליים להפקה, ואז מה שנימוי עשה, הבנתי שהוא הזמין אותם לארוחה, את קטרין היקס ואת וויליאם שטנר, ואז הוא אמר להם, אתם רואים, יש ביניכם כימיה? אז היא תופיע בסרט, וספוק הביא גם כן גייגים בעצמו, הוא אמר שהוא הלך פעם בניו יורק, והוא היה פנקיסט, יוצא מחנות עם הבומבוקס כזה ועושה רעש, הוא אמר, אם אני הייתי עכשיו ספוק, הייתי עושה לו את הצוויתה הזה, וזה הפך להיות קטע מאוד מפורסם מהסרט, שהוא באוטובוס תופס פנקיסט ועושה לו את הצוויתה העצבית הזאת, והפנקיסט הזה זה בכלל המפיק שותף בהפקה, כאילו מישהו שזה.
והוא מקשיב לשיר שהוא כתב בעצמו. הבחור שמשחק את הפנקיסט, השותף בהפקה, הוא זה שכתב את השיר שנקרא I Hate You, שיר גדול.
מעולה, מעולה.
כן.
זהו, זה ההיסטוריה שאני מכיר לגבי איך התבשל הדבר הזה, כלומר, כל כך הרבה מרכיבים שהשתנו בדרך ותקלות וזה, אבל דווקא בגלל, אני חושב, הזמן שלקח לעסק הזה להתבשל, לנימוי היה מספיק זמן לחדד את הפינות, ובאמת להוציא סרט, והוא גם נראה מעולה, האפקטים טובים, אל תתרגלו.
זה לא הפעם האחרונה שהם לא ייקחו את עצמם ברצינות, כי אני זוכר שגם בסרט הקשש הם לא מאוד לוקחים את עצמם ברצינות, אבל כן, כאילו יש הרבה מאוד מרכיבים שעבדו מאוד טוב בסרט הזה, כן, היה כאן איזשהו עניין של מזל, שבגללו הוא יצא ככה. אם בכל זאת להגיד משהו פחות טוב בסרט,
כן.
ספוק, כאילו אוקיי, מביים קומדיה מאוד מאוד טוב, אבל לא ברור לי כאילו מה, הם לכאורה מעבירים אותו איזשהו תהליך, כי הוא מת, אוקיי? הוא מת וחזר לחיים בסרט הקודם, אז כאילו זה אמור היה להעביר אותו איזשהו תהליך אמוציונלי מאוד מורכב וגדול, אבל הם מתייחסים לזה באיזה משפט אחד בהתחלה, ועוד איזה שני משפטים בסוף, והם לא באמת, אני מרגיש שם איזשהו קו עלילתי שנקטע, שלא באמת נכנס לסרט.
הם תקועים עם הדבר המיותר הזה. אתה יודע כמו מה זה? למה דומה הדבר? למה משול הדבר? הדבר משול ל-Back to the Future 2, אם אתם זוכרים, בסוף הסרט הם לוקחים את החברה שלו במכונית, הדוק ומרטי, והם שמים אותה על המרפסת, ובסוף הסרט לוקחים אותו מהמרפסת וחוזרים, כי הם תקועים עם איתה. כי בסוף הסרט הראשון, הם לקחו אותה ולא היה מה לעשות איתה, וגם החליפו שחקנית. אז כאילו הם היו תקועים עם זה, אז הם שילמו את המס הזה. תראו, כמה שיקולים היו שם כדי לשנות, ואגב, אני הבנתי שחודש לפני הצילומים, אז הכניסו את שכתוב, כי אני לא, הפרויקט הזה הוא לא יציב, שהוא הולך להיקשה.
כן, אבל גם בגדול בתור כאילו סרט שסרט, כמו לא צלם, די הרבה ניסיון עם לשכתב את הסרט תוך כדי שהם מצלמים אותו, זה יש להם ניסיון עשיר מפרקים וסרטים קודמים של סטארטרק, עם הדבר הזה.
אבל זה סרט של לעשות מיליונים, אתה לא מאלתר.
מסתבר שכן.
אדי מרפי כן, אבל הם, זה סטארטרק, זה אתה, כל תנועה שאתה עושה, אחר כך אתה צריך לעשות על זה אפקט, וזה נורא מסוכן.
לא יודע, אנחנו דיברנו על סרטק אחד, שכתבו אותו בזמן שעדיין לא ידעו מה הסוף שלו, התחילו לצלם.
ככה זה נראה, זה ככה זה נראה. אגב, רגע, אם כבר אנחנו פה וגולשים אחורה, בזמן, אני אגיד שהחודש, אני לא יודע מתי אתם שומעים את הפודקאסט בעתיד, אבל החודש איבדו סופית את הקשר עם וויג'ר. החודש, ממש.
החודש הוא פברואר 2024, זהו.
יכול להיות שברגע זה היא הגיעה לכוכב של החייזרים, ובונים את מה שיבנה. אז זהו, רק שתדעו.
נתראה עוד 250 שנה בערך.
ואז עוד 200 שנה הזמן של הסרט.
אז לא ברור כל כך מה קורה עם ספוק בסרט הזה, אבל חוץ מזה אמרנו מצחיק וזה וסבבה. יש לסרט, הזכרנו מסר סביבתי, על זה שחשוב לשמור על הלוויתנים, כי אנחנו צריכים אותם שהלוויתנים יישארו בחיים בשביל להציל את הפלנטה. ומה שאני אוהב זה שזה, הסרט הזה מדגים את סטארטרק במיטבה, וסטארטרק במיטבה זה אומר מסרים מעודנים בערך כמו שמישהו יבוא וידרוך לך עם המסר על הפרצוף.
כן, אבל
אבל זה עבד
אני
עליי.
אני רוצה לקחת את זה עוד צעד.
אני כילד, אני, זה עבד עליי, אני לא הרגתי שום לוויתן מאז.
יפה, כן.
כאילו, היה את המסר האקולוגי, ונכון, אני עכשיו לוקח את יותר ברצינות מהסרט, ובכל זאת, הייתה את החללית הזאת שדיברה לוויתנית.
כן.
אוקיי? הם הביאו את השני לוויתנים האלה, שנייה לפני שכל גזע הלוויתנים נכחד, זרקו אותם באמצע הים, שניהם, היי בהיריון. מן הסתם, הם גם הולכים להיכחד שם בעתיד, הרי המשפחת לוויתנים הזאת,
לא,
כן?
לא, הם ציידים יותר. לא ציידים לוויתנים, אתה לא הבנת
בסדר,
את הסרט.
בסדר, הם ימותו מזקנה,
לא,
סבבה.
לא, אבל יוצא להם תינוק, היא בהיריון.
האם זה מספיק בשביל
בסטנדרטים של 1986, כן, זה מספיק.
כן.
זה אומנם לא חוקי במדינות מסוימות, אבל כן, אפשר להתרבות.
לא יודע.
אגב, זה סרט שרואים בו דם, ורואים בו בשר של לוויתנים. לא נהוג להראות דם ובשר פתוח, זה סרט שכן היה עושה סיוטים לילדים קטנים מדי.
אבל זה חלק מהקטע של כן, שלהעביר לנו את המסר הסביבתי, להעביר לנו את המסר הסביבתי, תראו איזה גרוע זה לצוד לוויתנים, מישהו אומר שם מפורשות, מה זה? כשבני אדם צדו את החיות האלה, הם הרסו את העתיד שלהם!
נכון.
מאוד מאוד דרמטיים לגבי כמה היינו איומים ב-80s, ואנחנו צריכים להפסיק לצוד לוויתנים עכשיו.
חבל שעכשיו לא מביאים לנו את המסרים האלה בפרצוף, גם כשמביאים אותם זה לא עוזר. אז הם יודעים מה שהם עושים.
כן, לא, זה פשוט הגישה הסרטקית הטיפוסית שיות מאוד מאוד ברורים עם המסרים שלהם.
סטארטרק, הם מכירים מה קרה עם טראמפ, ומה קרה כשהוא נבחר שוב, אתה יודע, הם יודעים את העתיד שלנו, אז כאילו יש להם מידע שלך אין. תן כבוד, תן כבוד, הם יודעים מה שהם עושים. אני אגיד כמה מהלכים שהם שיווקים, אבל הם בעצם קשורים לתקופה שהסרט הזה יצא. קודם כל הסרט הזה מוקדש לצ'אלנג'ר. שזה הייתה מעבורת ששוגרה של נאסה, הייתה שם גם מורה שהייתה אמורה להעביר שיעור מדעים בחלל, והיא התרסקה לתוך הים, ממש איך שהיא עלתה, היא נפלה חזרה, וכולם דיברו על זה, זה היה תחילת עולם המעבורות, אז זה היה מאוד, אז הם הקדישו להם, אז כבר הסרט מתחיל ב... מעניין, מעניין, יפה. שתיים, הוא קיבל אוסקרים על צילום ועל סאונד, ונדמה לי היה מועמד גם על המוזיקה, אני לא סגור בדיוק, אבל הוא כן, היו שם חבורה של אנשים, את המוזיקה עשה מישהו שעשה מוזיקה לכוכב הקופים, לסיקוולים של כוכב הקופים, ומי שצילם את הסרט הזה צילם אחר כך גם את גברים בשחור, ואת לא זוכר מה, אבל הוא כאילו זה חבורה של אנשים ממש כבדים בהוליווד, וכל קלטת וידאו שיצאה נגמרה בפרומו, לסטאר טרק דה ניו ג'נריישן, ובגלל שהסרט הזה נכנס לעשירייה של הקלטות שנה אחר כך, כאילו טופ 10 של הקלטות שהיו מזכירים ולוקחים הביתה, אז כולם חיכו לסדרה עד נקסט ג'נריישן, הסרט הזה מאוד קידם את הסדרה החדשה, כן? אז כאילו הסרט הזה, קראו כל, תראו כמה דברים קטנים מצטרפים לתוך משהו ש... טוב, אם אתה לא אוהב את זה בגלל זה, אתה אוהב את זה בגלל זה, אם לא זה, אז תהיה זה.
אגב, המוזיקה, דיברת על המוזיקה של הסרט הזה, וזה כדאי לדבר, כי אנחנו דיברנו על המוזיקה של סרטים 2 ו-3, כשקלטנו עליהם את הפרקים, הבחור שקליטנו את הפרק על הסרט השלישי, מאוד אהב את ג'יימס זונר, שהיה המלחין של 2 ו-3, ובסרט הזה יש מלחין אחר, ליאונרד רוזנמן, אני לא מכיר אותו, אתה אומר שהוא עשה דברים, סבבה, ומאוד מאוד מרגישים את השיפט. הסרט הזה גם נשמע כמו קומדיה, במוזיקה של סרט 2 ו-3, היא גדולה מהחיים, גם כשזה וולקנית חרמנית שמלמדת את ספוק הטינג'ר על פון פאר, עד עכשיו יש סיוטים מהקטע הזה, אז גם עדיין יש מוזיקה גדולה ודרמטית, ובסרט הזה אני חושב על המוזיקה שרודפים אחרי צ'קוב שבורח מהספינה גרעינית, או מרדף ברחבי הבית חולים, יש מוזיקה של, אתה יודע, טום וג'רי.
זה כזה רחמנינוב כזה,
זה עובד מצוין.
עם כינורות, וזה, עכשיו האיש הזה, בוא נגיד, המוזיקה הזאת, זה כבר סוף הקריירה שלו, כלומר הוא עשה המון סרטים בשנות ה-60 וה-70, ובשנות, כאילו באמת הוא אחד שגדל על קלאסי, ויש משהו נורא מגניב וכיפי, מואר, אם עוד לא שכנענו אתכם לראות את הסרט הזה, כאילו אז עכשיו אתם ודאי רוצים אפילו לשים את הפסקול שלו. בונה, אני כזה דפוק, היה לי אפילו תקליט של הפסקול שלו, עד כדי כך, איזה דפוק אני. גם רואים את ההדקוורטרס בסן פרנסיסקו, שזה...
כן, שסטאפית.
לא היה, אני חושב, לפני כן, ואני יודע שהם הלכו, נימוי הלך לסיור בנאסה, כדי להבין איך הקונטרול שלהם עובד, כלומר, הייתה תחושה שעושים משהו חדש, שעושים איזה ריסטארט, למרות שאנשים אומרים שזה טרילוגיית ג'נסיס, מי שאוהב... לחפש תבניות, זה סתם, זה מחובר במסקן טייפ, כאילו לסרט הקודם, זה לא באמת...
כן, אבל הוא עדיין סוגר באמת את כל מה שהתחיל בסרט 2, נמשך בשלוש, כאילו הוא... יותר מזה שהוא סוגר, אולי בגלל שהוא מחזיר את הסטטוס קוו, כאילו אחרי כמה סרטים שכן קצת שינו דברים, הוא באמת אוקיי.
מחזיר את הסטטוס קוו באוקיי, קרק, עשית דברים איומים שאנחנו לא מסכימים איתם בתור קפטן של חלית, יש לי רעיון, בוא נחזיר אותך להיות באופן רשמי קפטן של חלית, כדי שאתה תעשה את אותו חרה, אבל עכשיו זה יהיה תואר רשמי ולא בניגוד התפקיד שלך.
זה חוקי.
בדיוק.
כן, מדהים. רק כזה, לא זכרנו בכלל, כמעט לא זכרנו את הסצנה בבית חולים, כי למקוי אין הרבה, אין המון הזדמנויות להוציא את המקוי בסרט. כן. יש לו איזו שיחה עם ספוק שהיא מאוד מאוד מוצלחת, שהוא מנסה לשאול את ספוק איך זה למות פחות או יותר, ואז... ספוק אומר לו שהוא לא יכול להגיד לו כי אין להם point of reference, וכזה, מה אתה אומר שאני צריך למות כדי לדבר איתך על זה? שזה שיחת ספוק מקוי קלאסית, אבל אז יש אותם בבית חולים של המאה ה-20 שמוציא את מקוי הכועס, הבאמת כועס, כאילו, מה? דיאליזה לכליה שלך? מה זה פה ימי הביניים? ומתחרפן מכל דבר, או שמנסים לטפל בצ'קוב, שניסה לברוח מנוסת מטוסים, ונפגע בנפילה מגובה מאוד גדול. מה, אתה פשוט מתכוון לעשות לו חור בגולגולת, כדי לרוקן את הלחץ? איזה ברברים? זה בדיחה אחת, שחוזרת על עצמה 5 פעמים בערך בסצנה הזאת, אבל מצחיקה כל הזמן.
נכון, והוא גם במסדרון, הוא נותן לאיזה זקנה לבלוע איזה משהו, ואז יצומחת לכליה, סחטן עליו.
עוד בדיחה נפלאה, כן. The doctor gave me a pill and I grew a new kidney.
באמת, רק אגיד לכם שיש לי כליה אחת, ואני לא ידעתי את זה כל החיים שלי. רק ב-2017 הגעתי לבית חולים וגם משהו אחר, ואז הרופא אומרת לי, אתה יודע שלפעמים מחפשים משהו אחד ומוצאים משהו אחר? אני אומר לה, זה לא משפט שאומרים לבן אדם. יש לך כליה אחת. אני אומר לה, אתה יודעת מה, כבר לא כואב לי על מה שבאתי לפה. מסתבר שאף אחד לא בדק אף פעם, יש לי כליה אחת, היא עובדת סבבה. ופתאום הסצנה הזו, פתאום אני רואה אותה אחרת לגמרי, סחטן על המקוי הזה. שזה כאילו, אם אני עושה ספורט אקסטרים, אני צריך ליפול על צד שמאל. זה המשמעות. אז מגניב, כאילו.
אז אהבנו.
הנה, קיבלתם וידוי.
קיבלנו וידוי ואהבנו. אחלה, נראה לי.
כן.
אז עכשיו יש לכם איזה טקס שעושים בסוף, נכון?
יש כל מיני פינות, כן.
אז טריוויה. אתה הזכרת חלק מהדברים, אז קודם כל אמרנו, הסרט הזה מאוד מאוד הצליח, עד שהצעה חידוש של ג'י ג'י אברמס ב-2009, זה היה הסרט הכי מצליח של סטאר טרק, ובזכות הסרט הזה, אז פארמאונט השתכנעו לתת אור ירוק לסדרת סטאר טרק שנייה, הם עדיין נועדו שהיא תהיה The Next Generation, עדיין נועדו בדיוק מה היא תהיה, אבל הם הסכימו להפיק אותה. הזכרת שהדמות של דוקטור טיילור, המרין ביולוג'יסט, שהייתה אמורה להיות במקור, גבר, וזה היה אמור להיות אדי מרפי. זה לא שהם החליטו לוותר עליו, הוא ויתר, עם כמה שהוא הטרקי וכמה שהוא רצה, בסוף הוא ויתר כדי להופיע בסרט אחר, שנקרא The Golden Child. כמה מכם זוכרים את The Golden Child? או ראו אותו?
הוא סרט מהפחות. אדי מרפי יש לו היסטוריה של להחליף שחקנים ברגע האחרון, כאילו, השוטה בברלי הילס נכתב לסילבסטר סטלון, ואז הוא נכנס ברגע האחרון והפך אותו לקומדיה, זה היה מול הדרמה, וגם 24 שעות נכתב לשחקן אחר, אז כאילו, זה הקומפורט זון שלו, ולדעתי, פשוט, מה שאתה מספר, פשוט הוא השתפן בשנייה האחרונה, והלך לעשות את מה שהוא יודע, להחליף שחקן אחר ולהפוך סרט דרמטי לקומדיה.
ברעיונות אחר כך הוא התחרט על זה מאוד. על זה שהוא הופיע ב-The Golden Child במקום Star Trek 4.
צודק.
קצת דברים שלא נכנסו לסרט הסופי. אנחנו מגלים בסרט שסולו נולד בסן פרנסיסקו. הייתה אמורה להיות סצנה שבה סולו פוגש ילד אסיאתי שהוא אחד מאבות אבותיו. וזה היה רעיון של ג'ורג' טקיי, השחקן שסולו הציע אותה למפיק, והם מאוד מאוד אהבו את הרעיון וניסו לצלם אותה, אבל הילד שהם לקחו לשחק את אחד מאבות אבותיו שסולו לא היה שחקן מקצועי, ונכנס ללחץ היסטרי, ולא הצליחו לצלם איתו שום דבר, אז הורידו את הסצנה. בנובליזציות ובקומיק היא עדיין מופיעה שם, כאילו מדברים לילד, ואז הילד מציג את עצמו בתור, הוא לא זוכר, משהו סולו ומתרחק משם. עוד דבר שהורידו מהסרט, ותודה על זה, סאביק, הוולקנית, שקירסטי אלי שיחקה בסרט השני, ואז מישהי אחרת שיחקה בסרט הזה ובסרט השלישי, אומרת שהיא לא נשארת בוולקן כי, לא יודע, אין לי מושג למה היא כן נשאר בוולקן בסוף, אלא היא נשארת בוולקן כי הייתה בהיריון מספוק. כן, עכשיו תזכיר.
זה דורש סרט קצר אחר בין הסרטים, ולא יודע למי מותר לראות אותו.
תזכיר, היה קטע בסרט 3, שהיא מדברת עם ספוק הטינג'ר, מלמדת אותו על פונפר, ואז האצבעות שלהם נפגשות. אנחנו לא יודעים אם היה ביניהם משהו מעבר לזה, ואנחנו מאוד שמחים לגבי זה. אם היו משאירים את הסצנה הזאת בתוך הסרט, זה היה מספק תשובה סופית שאף אחד מאיתנו לא רצה לקבל. אז תודה על זה. עוד משהו, יש את הסצנה שלא דיברנו עליה המון, אבל כשצ'קו ואורה עומדים במרכז סן פרנסיסקו ושואלים איפה נמצאים הנוקליר וסלס.
כן.
הנוקליר וסלס, כמו שצ'קו אומר, ומאז ועד היום מבקשים מהשחקן של צ'קו להגיד וסלס בכנסי מעריצים, ונמאס לו מזה סופית. יש שם המון ניצבים, והניצבים קיבלו הוראה מפורשת לא לדבר עם צ'קו ואורה, לא לענות להם, רק כאילו להסתכל עליהם מוזר וללכת. ואחת מהם היא בחורה בשם לילה סרקלו, משהו כזה, היא מלכתחילה הסכימה להשתתף בסצנה הזאת, רק היא רצה שיהיה לה כסף לשחרר את המכונית שלה מהגרירה שגררו לה את האוטו. היא לא ראתה את המודעות על זה שעומדים לצלם ברחוב הזה סרט, אז לא לחנות פה, ואז גררו לה את האוטו משם, אז בשביל להחזיר את האוטו היא הסכימה להשתתף בסרט. ואמרו לה לא לדבר, היא ענתה להם בכל זאת, ואז יש קטע שאומרת להם, הנוקליר וסלס בבסיס באלמידה, ורואים את צ'קו ואור כזה, אלמידה, איפה זה אלמידה? וזה מאוד מאוד הצחיק את הצוות, את הבמאי ואת השחקנים וכל צוות הפקה, זה מאוד הצחיק אותם, אז הם אמרו שאין להם רע, הם צריכים להכניס אותה לסקרין אקטורס גילד, כדי שהם יכולו להכניס את זה לסרט. היא לא הופיעה באף סרט מאז, הסצנה היחידה שהשחקנית הזאת הופיעה בה אי פעם, אבל כן, היא נחשבת שחקנית ולא ניצבת, כי היא ענתה לצ'קוב. ושני דברים ממש קטנים כזה לסיום, באולם בית משפט בסוף הסרט, שכאילו לוקחים אותם ועושים להם את המשפט על כל מה שהם עשו בשני סרטים האחרונים, יש שוט שבו מופיע כל הצוות של האנטרפרייז, וברקע יש את האחות צ'אפל וג'אניס, וזה השוט היחיד במותג אי פעם שבו רואים את כולם, כל השחקנים האלה ביחד. ומשהו אחרון, ההפקה פנתה למייקל אוקודה בשביל ליצור את מה שמופיע על כל הצגי מחשבים בסרט. זה פשוט שם שאנחנו צריכים לזכור הלאה, כי זה מתחיל מערכת יחסים בת עשרות שנים עם המותג. אני מכיר את השם הזה כי אני חנון ויש איתה אנציקלופדיה של סטאר טרק בבית שהוא כתב, אבל באופן כללי הוא ילווה את המותג עוד עשרות שנים קדימה, אז בטח עוד נזכיר את השם הזה בעתיד. מה שנקרא רמז מטרים לצופים בין כוכבים בארבע שנים הקרובות. זהו, זה מה שיש לי בטריוויה. בוא נבחר סצנה אהובה. צריך להגיד מה הסצנה שהוא הכי אוהב בסרט.
ייי.
תהיה אתה ראשון, אלון.
טוב. שיט, טוב, יש לי כמה.
אם קשה לך, אז ארז, תהיה אתה ראשון, סבבה.
טוב.
אני דווקא הלכתי לכיוון אחר, שעידן לא יאהב, לפי משהו שהוא אמר קודם, אבל שיהיה. כי באמת יש המון סצנות מצחיקות טובות, וכתבתי לי בצד מלא אופציות, ואז הלכתי על סצנה אחרת שאלון הזכיר, וזה הסצנה שקראתי ההרצאה בעד טבעונות. מציגים את הביולוגית הימית הזאת בפעם הראשונה, והיא מרצה, הרצאה נגד צייד לוויתנים, ובאמת מראה מאחורה קטעי וידאו מזוויעים של צייד לוויתנים, פתיחת קישקה, הכי מזוויע, והיום לא היו מרשים לסרט כזה, לדעתי, לעלות בקולנוע, גם אז, כאילו, לא דברים שרואים בקולנוע, ובגלל שזה, נכון, זה היה בפנים וזה, אבל עדיין, זה היה כל כך מודגש, וזה היה כל כך בכוונה, עושים קומדיה ושמים שם סצנה כזאת חריפה, זה בשביל לזעזע, ואני חושב שאותה אני גם אזכור, אלון גם אמר, נראה לי, הוא יצא לו בצחוק, שזה עשה סיוטים לילדים, אבל אני בטוח שזה סצנה שבאמת תעשה סיוטים לילדים, וזה מגניב שבאמצע הסרט הזה גם דחפו את הדקה הזאת המאוד, כאילו מה? אז אני בוחר אותה.
אז אתה מזוכיסט, סבבה. אוקיי.
אני הבנתי שלוויתנים, זאת אופציה גם כן לאוכל, אני עד אז לא ידעתי, לא שקלתי לאכול לוויתנים. אוקיי, טוב, אני אגיד לכם, טוב, צ'ק אוף צ'ייס, אין מה לעשות, הסצנה הזאת היא פשוט מביאה את הטוב ביותר שבסרט, בצורה הכי יפה, עם המוזיקה הכי יפה, עם אקשן, יש שם קטע עם מעלית וגג, כאילו מגניב נורא. אני
לא מאוד פירטנו מה לדבר על המוזיקה, לא אמרנו שזה קיצ'קוב נתפס כשהוא מנסה חודר לניוקליר וסל, ואז צריך לברוח משם, מכל השוטרים והחיילים שרודפים אחר.
הם מתחפשים לאחים, וזה פשוט...
אה, לא, רגע, זה אחד אחר. סליחה, אתה מדבר...
צ'קוב שייס, בית חולים, מבריחים את צ'קוב מבית חולים.
כן, לא זה שהוא בורח מהספינה גרעינית, מה זה שלוקחים אותו מהחדר ניתוח אחרי שהוא נופל כשהוא בורח מהספינה גרעינית.
נכון.
אוקיי, סבבה.
לדעתי זה הקודקוד שלה, זה אם מישהו לא מכיר סטאר טרק, תראו לו את זה, הוא יודע, אוקיי, אז בסדר, אז בוא, אפשר לראות, אז להרחיב אותו. להתחיל לראות את השעה האמצעית של הסרט. כן, בבקשה.
אוקיי, אז אני אגיד שם את המקום השני שלי, כי ארז דיבר על זה ולא הגיע לשם, שזה מפתיע אותי. אחרי שמראים את הסצנה המזוויה עם הלוויתנים, שהיא עושה את ההרצאה המזוויה הזאת עם תראו מה קורה שצדים לוויתנים וכמה זה לא בסדר.
זה כן היה לי ברשימה של המון סצנות.
וויליאם שטנר מדבר איתה, ולא שמים לב שספוק לא עומד לידו, ואז פתאום רואים בתוך האקווריום את ספוק שוחה, ומניח ידיים במיינדמד על הלוויתנים. הסצנה הזאת, אבל סצנה מצוינת, תזמון קומי מדהים, כל איך זה אישי ארוחה ואיך שהיא מצולמת, תזמון קומי נהדר, אבל הסצנה הובה לה, אני, סקוטי מגיע לחברה מ-1986, ומנסה לדבר עם המחשב, ולהגיד, קומפיוטר, לא קומפיוטר, ואז אחר כך מרים לו מקלדת, ואיך כזאת יבא של, a keyboard, how quaint, אני מת על הסצנה הזאת, היא כל הזמן מצחיקה אותי.
נכון. אני רוצה לתת רגע, honorable mention, לסצנות שמאוד מאוד קרובות בעיניי הזה.
כן, גם לי יש איזה, יש עוד אחת שאני רוצה
להגיד. לא, אם אני אשים מקום שני, אז כולם רוצים, סבבה, בסדר.
כן, נכון, בוא נראה, אני שורף לך. אחד זה, what do you mean spare change, כאילו כשהם עולים לאוטובוס, זה כאילו, זה הדבר, שהם מגיעים למאה ה-20 ומתנהגים כמו איזה, ואומרת, תתפזרו, אתם נראים כמו איזה חבורת צוערים ומשהו זה, והם לא יודעים לאן ללכת, זה כל כך יפה ומקסים, ואחרי הקטע שהוא נכנס, קופץ לה כבר, מה שאמרת הרגע, הוא אומר, Grace is pregnant, כאילו, ואז היא שמה ברקס, הוא אומר, איך אתה יודע, אף אחד לא יודע את זה, וזה פשוט,
היא אמרה לי.
קצב מעולה, וזה פי, כן, וסטאפ בפי אופי. תענוג, כיף, בקיצור, כן. אם לא השתכנעתם,
כן. לכו. ארז.
כן, בבקשה.
אז הייתה הסצנה שנורא הצחיקה אותי, הם חוזרים במונית עם גם הביולוגית הימית, ספוק וקירק חוזרים, לא במונית, היא מסיעה אותם חזרה לספינה, ואז הם מתחילים לדבר, והיא שואלת בשלב מסוים, אם הם אוהבים אוכל איטלקי, קירק משכנע ללכת איתה לארוחת ערב, ואז זו סצנה שהם בטוח אלתרו קירק וספוק, לא יודעים להתמודד עם השאלה, קירק אומר נו, מסתכלים אחד לשני, קירק אומר כאילו עושה, קירק עושה לו, תגיד יס, תגיד יס.
הוא אוהב איטלקי.
ואז הוא שאומר נו, כאילו זה היה מאוד מאוד מצחיק.
הספוק לא יכול לשקר, וזה אפילו לא הספוק של TOS, כי הוא לכאורה מת וחזר לחיים, אז הוא אפילו לא יודע לשקר בלי לשקר, להגזים. כמו שהם קוראים לזה. זה נפלא, כן.
כן, זה נורא הצחיק אותי, וגם הסצנה, ספוק שוחה עם לוויתן. כן, כן. הסצנות נורא מצחיקות. הסצנה באוטובוס עם הפנקיסט.
כן, הפנקיסט, נכון, כמובן, הפנקיסט.
שכולם אכלו לו כפיים בסוף. זה היה מעולה.
יפה, יפה מאוד.
זה הסצנות האהובות שלנו. כרגיל, יהיה סקר בקבוצת הפייסבוק שלנו, צופים עם כוכבים בקבוצה, שבה נעלה את הסצנות של כולנו, ואתם יכולים להצביע איזה סצנה אתם אוהבים יותר, עם מי אתם מסכימים יותר, אם זה איתי, עם ארז, עם אלון, אתם יכולים לכתוב סצנות משלכם, כמו שאתם שומעים, יש הרבה מאוד. וזהו, יש לנו שאלה מטופשת, מתחלפת, כמו בכל שבוע, והשאלה שלנו של השבוע הזה היא, הגיע הדרון לכדור הארץ, וקרק והחבורה שלו חוזרים אחורה בזמן, אבל בטעות הם חזרו לישראל של 1986, לא, אז ישראל של 2024, למה שנעשה את זה יותר קשה מזה? במקום סן פרנסיסקו 1986, אין לנו לוויתנים. מה אתם מביאים לפרוב מהעתיד כדי לשכנע אותו לא להשמיד את כדור הארץ?
שאלה מה הוא מחפש, לדעתי מה שהוא מחפש.
Give it your best shot, כי יש לך אחד כזה.
יש לו... מכשיר VHS, והוא לא מחפש קלטות.
במקרה יש לך, אתה אומר.
יש לי, כן. לא, וגם קלטות שעדיין רואים משהו. אז זה משהו, יש מין בדיחה כזאת של כאילו, כאילו אני חושב שזה מין משהו כזה שחייזר היה. כי אתם יודעים ששלחו את וויג'ר, אז יש שם איזה תקליט שמנגן תמונות. כאילו אני לא חושב שכרגע אם וויג'ר חוזרת, יש מכשיר שיודע לנגן.
זה אוקיי, אנחנו לא יכולים לנגן אותו.
כן. כן, אז אתה מצפה שהחייזרים יהיו בדיוק ב... תקופה של השבע שנים שהם עברו מלייזר דיסק לזה, ככה, כאילו לא יקרה.
כן.
אז זה אותו סיפור, מחפשים איזה משהו שבדיוק עבר מהעולם. קבצי זה, AVI בקודק שכבר אי אפשר זה, כן.
ארז, מה היית מביא לחייזר? לפרוב?
אני הייתי מביא לו שקדי מרק, אבל טונות של שקדי מרק. הייתי ממלא את האקווריום שהם בנו בשביל הלוויתנים, והמון המון שקדי מרק.
יפה, יפה. ואז מגלה שהם מרגישים לגלוטן, והיית הרוג אותם. אוקיי, בסדר.
הייתי אוכל את כל השקדי מרק בעצמי, ועדיין הייתי מרצח.
ואז הם היו שואבים את האוקיינוסים, כדי שיהיה מרק. דידיוט, תראה מה עשית.
סבבה, גם טעים.
חשבתי על זה בצורה הכי פרקטית מכולם פה. אין לנו לוויתנים להביא אליהם, אז אוקיי, כדורת של המאה 24 נדפק. בואו לפחות נעזור לעצמנו עכשיו. הייתי שולח איתם פוליטיקאים. בערך כמות פוליטיקאים שיחסים בשני האקווריומים האלה, במשקל של שני לוויתנים. זה נראה לי 7 פוליטיקאים או משהו כזה, עם פוליטיקאים שלנו. אז הייתי שולח אותם, שיחו שהפרוב יעשית מה שהוא רוצה. אז אתה יודע, כאילו, כדור הארץ של המאה 24 נדפק, לפחות זה היה מסדר אותנו.
אבל התפנה מקום, אז יכנסו מישהו במקומם. הם צריכים לשנות את השיטה. הייתי שולח את השיטה.
הייתי שולח דמוקרטיה למאה 24.
זה יפה שאתה מאמין שזו השיטה.
כן. אוקיי, לפני הסוף, פינת הטופ 3 המתעדכן שלנו, אני וארז מדרגים את הסרטים שראינו עד עכשיו, אבל גם אתה מוזמן אם אתה רוצה לדרג את הארבעה סרטים, או טופ 3 אחר כלשהו שבא לך.
כאילו, אני יכול לגלוש לסרטים אחרים כמובן, ובלי לבקש רשות.
כן, איך שבא לך? תעשה טופ 3, איזה שבא לך?
טופ 3. אז כמובן שהסרט הכי טוב בעולם הוא
כמובן.
סרטק 4. סרטק 4 גרסת הבמאי במקום השני. לא סתם. אני חושב שאחריו זה, אם אני צריך לבחור מהנגלה שמגיע אחר כך, זה ג'נריישנס, בגלל קירק והחיבור ביניהם. זה היה מאוד מרגש. אני מצטער, אתם תגיעו לזה. אז זה נעשה לכם פרומו, זה טוב. ואני חושב ש... אני רוצה לשים את סרט 6 במקום השלישי, כי הוא מקופח ונשכח, והוא תעלומה בלשית, והוא מקסים. ווואלה, אני לא זוכר אפילו מי, בגלל אותו איזה מישהו גם כן, בקיצור הוא מגניב, הוא שונה, והוא אקורד סיום מופלא בעיניי לצוות, זהו, זה זכור לי מאוד.
אוקיי, אני וארז, בטופ 3 שלנו עכשיו יש את אותם סרטים, במקום השלישי את סטארטק 1, כי כאילו, אוקיי, בוא, במקום השני את סטארטק 3, החיפוש אחר ספוק. שנעלם, ובמקום הראשון את סרטק 2 זה המור של כאן. זה עד עכשיו. ארז, האם אתה מכניס את סרטק 4 לרשימה הזאת, או שמשום מה אתה חושב שכל הסרטים ברשימה כולל סרטק 1 יותר טובים ממנו?
אני אניח את הפטיש הזה פה, דבר.
לא, אני אכניס. השאלה שתהינו, זה אם הוא כנס במקום הראשון או השני, ואם אני שואל את עצמי איזה סרט בא לי לראות עכשיו שוב, אז זה. אז אני חושב שהוא יהיה במקום הראשון.
אתה רואה? אני כבר הכנתי את המשפט הרעיון הזה יסתיים. אבל לא, הנה, אתה רואה?
אני חושב שגם, שמי שקשיב לפרק זה יהיה מאוד צפוי, מבחינתו שגם אני מכניס את הסרט הזה למקום הראשון. סטארטק 2 הוא סרט אקשן ומתח מאוד מאוד טוב, אבל אני לא חושב שבכלל אפשר להשוות בין זה לבין כמה שנהניתי מסטארטק 4. אז גם אצלי נכנס למקום הראשון, ואני וארז עדיין מסונחנים לגבי הכל.
יפה.
עוד שניכנס לדן אקסנריישן וכבר נהיה פחות מסונחנים. אולי, לא יודע. טוב, זה הכל. להפעם, ונכון לעכשיו עם הסרטים של סטארטק בכלל, אנחנו נחזור לזה בעוד שנה בערך, סדר גודל.
אני אכנס לקונחייה שלי, בעולם האמיתי, מה שקרה פה נשאר פה, בסדר? וכשבא איזה טריבל או משהו מעניין, תקראו לי, כאילו אני...
מעניין אם זה יקרה מתישהו, מי יודע?
אתם הדבר, אתם כאילו די דומים למילואים שלי, כאילו אני פעם מישהו קורא, ואז מתכונן, עושה יום מילואים, ומגניב, שסחתם.
מעולה, תודה רבה, המון תודה שהשתתפת איתנו. שוב.
תודה לכם.
ואני רק אגיד שהחל מיום רביעי הבא, בעוד שבוע מעכשיו, אנחנו מחליפים פאזה ואנחנו מתחילים לדבר על סטאר טרק הדור הבא.
וואו.
והיא תלווה אותנו המון זמן על הסדרה הזאת.
מה, אתם תעשו עונה בפרק? מה, איך צריך תקיפו את
לא, הנושא הזה? לא, זה ייקחה לנו 3 שנים בערך, כן?
לאט לאט. נגיד שמי שתוהה, כי הסרטים לא בנטפליקס, אבל הדור הבא כן בנטפליקס ישראל, אז ישראלים יכולים לחזור לצפות יחד איתנו בנטפליקס.
ושוב תודה, וזהו, ולהתראות.
תודה לכם, ויאללה, see you around the galaxy.
יפה. ביי, see you around the galaxy.
ביי.
בגדול, רק סרטים זוגיים.
רק סרטים זוגיים ואת סרטק ג'נריישנס, אתה אומר. כי הוא 7.
כן, הוא 7?
כן.
אז אני לא, אני מוציא אותו. לא, 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 הוא לא ברשימה. הוא לא ברשימה.
סבבה, אוקיי.
זהו. אתה רואה, עכשיו אתה רואה?
אז בסדר,
אני...
אז זה אומר שנמסיס או אינסרקשן.
נמסיס
או
זוגי, כן, נמסיס שבר את זה.
זוגי חד ספרתי, בסדר?